מי יודע מה עשו הבוקר לפני 3,311 שנה? 12 כבר. יש למישהו תשובה? מה עשו הבוקר לפני 3,312 שנה? מה התחילו? התחילו לאסוף כסף, זהב. איפה? צריכים לבנות את המשכן. יש לכם מה להוציא? אין. נו, אתם מבינים למה לא בא משיח? אין. טוב. אני רוצה שנתחיל היום הפוך. נתחיל מענייני הסוכה, ולאחר מכן אנחנו נגיע לעניין הזה של ארבעת המינים. בסוכה ככה קצת, לא נאריך יותר מדי. בתחום חיוב הסוכה, בתחום מצוות הסוכה, מהי? למה? בסופו של דבר נגיע גם לנושא של ארבעת המינים, כי אנחנו יודעים הרי שמצוות הסוכה מתחילה כבר מהערב, מצוות ארבעת המינים היא דווקא ביום. בסימן תפרש חפהי, סימן הראשון בהלכות סוכה, כותב השולחן ערוך, בסוכות תשבו שבעת ימים. פסוק הוא מפרשת אמור. פרק כ"ג, פסוק מ"ב בספר ויקרא, פרשת אמור, אומר הפסוק, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאו אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם, וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. זאת אומרת, יש לנו מצווה לשבת בסוכה, אלא שאני בדרך כלל שואל, הרי כמעט אף פעם אין לנו את הסיבה למצווה. בדרך כלל אין לנו את הסיבה למצווה. בדרך כלל אנחנו מקיימים מצווה, אנחנו אומרים תמיד, אנחנו מקיימים מצווה כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. נכון שאנחנו מחפשים טעמים למצוות. ובאמת זה ציווי טוב למצוא טעמים למצוות, מדוע? כדי שבסופו של דבר יהיה לנו טעם במצווה. זאת אומרת, אם יש לאדם טעם טוב, יש לו הסברה, יש לו הבנה והכרה מהי המצווה, אז הוא מקיים אותה יותר טוב. אבל לא התורה תפקידה לתת לנו את הטעם. וזה באמת עומד הטור, שהוא כותב, הבח בביאורו לטור, אומר, מדוע מעריך רבי יעקב בעל הטורים בביאור טעם מצוות סוכה? הרי אין זו דרכו להאריך בביאור פסוקים ומדברי מדרש, אגדה, אלא בפסיקת הלכה. מסביר הבח, הבית חדש, שכוונתו של רבי יעקב בעל הטורים, להורות הלכה למעשה ולהדגיש את הפסוק, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות תושבתי. לא יכול אדם לקיים את מצוות סוכה כהלכתה, אם אינו יודע את סיבת ומטרת המצווה. זאת אומרת, יש לנו הבדל גדול בין קיומי מצוות רגילים לבין מצוות הסוכה. ולכן אני אומר, חשוב מאוד להדגיש את העניין הזה של הסיבה לקיום מצוות הסוכה. אם אני אקח את זה ככה, משל, למציאות שלנו היום, מישהו מרגיש לא טוב, הולך לרופא, הרופא עושה לו כזה, אתם מכירים? צ'יק צ'יק בתוך הגרון, תתקשר מחר, נראה אם יש לך חיידקים. אבל לא טוב, תיקח רפפן, תיקח מוקסיפן. זה משנה לנו מה ההבדל בין רפפן למוקסיפן? מישהו פעם שאל את הרופא, למה אתה נותן לי רפפן ולא מוקסיפן? או למה אתה נותן לי זינת ולא משהו אחר? הרופא נתן, לוקחים, בסוף מה קורה? בריאים, בגלל התרופה, בעזרת השם. אבל בסוף נהיים בריאים. זאת אומרת, כשאני בא ורוצה שמישהו יעשה איזושהי פעולה, והאדם בעצמו, הרבה פעמים, הוא לא בודק למה. הוא לא מסתכל, מה יש כאן בעניין הזה? הוא יודע שאם הרופא אמר צריכים לעשות, עושים. זה ברור מה הכוונה מצווה? אבל זו הכוונת המצווה כשאנחנו מדברים על ציווי. עשה א' ב'. זהו, אין שאלות. לא שואלים את הרופא. יכול להיות שגם הוא לא מבין כל כך.
למה דווקא זה?
מהי הסיבה שדווקא הדבר הזה הוא פוגע באותו חיידק? סביר להניח שהוא יודע בתיאוריה, הוא למד את זה, בספרים מופיע. אבל תכלס, באמת, אם אנחנו נשאל אותו, הוא יגיד שיש לו פציינט הבא בתור. בדרך כלל, בדרך כלל, יש גם אחרים, אבל בדרך כלל. לא נוציא חס ושלום שאמרה, למחרת יום הכיפור. אבל זה טבעי. אומר רבי יהודה הלוי, אנחנו בענייני המצווה לא רק חיים תחת ציווי, אלא המצווה זה לשון צוות. אנחנו רוצים להתחבר למציאות השלמה של הצוות המיוחד הזה, היחידה המובחרת הזאת של הקדוש ברוך הוא, על ידי קיום המצווה. זאת אומרת, כבר יש לנו קו כללי בקיום המצוות. מצוות יש להם סיבה, יש להם טעם. הטעם הראשוני הוא, אתה רוצה להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, תבצע. אבל גם כאן אין לנו את הטעם לכל מצווה ומצווה. יש לנו את הטעם הכללי. למה מקיימים מצוות? לא רק בגלל שאנחנו פקידים ומה שפוקדים עלינו אנחנו פקודים, אלא בגלל שאנחנו רוצים להתפתח, להיכנס אל תוך הברנז'ה הזאת של הקדוש ברוך הוא. במצווה הזאת של סוכה, אומר לנו באמת הטור, כן, בעניין הזה, שהתלה הכתוב מצוות סוכה ביציאת מצרים, וכן הרבה מצוות, לפי שהוא דבר שראינו בעינינו ובאוזנינו שמענו, ואין אדם יכול להכחישנו, והיא מורה על אמיתת מציאות הבורא יתעלה, שהוא ברא הכל לרצונו, ואשר לו הכוח והממשלה והיכולת בעליונים ובתחתונים, לעשות בהם כרצונו, ואין מי שיאמר לו מה תעשה, כאשר עשה עמנו בהוציאו אותנו מארץ מצרים, באותות ומופתים. זה לשון הטור. הטור אומר, דעו לכם, יסודות האמונה, ואנחנו מכירים את זה הרי מי, רבי יהודה הלוי בכוזרי, יותר לומדים כוזרי מאשר את הטור, אנחנו יודעים. אומר לנו הטור, כן, אנחנו נמצאים פה במציאות של יסודות אמונה. איך מתבררים יסודות אמונה? על ידי פגישה עם הבורא, על ידי החוויה האישית. ולשון, רבי יהודה הלוי בכוזרי, ראייה ולא ראייה. אף אחד לא יגיע לאמונה בבורא על ידי חקירה שכלית. אין דבר כזה, לא קיים. אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, שהוא עצמו עורך חקירה שכלית, כן, לרחבים להשתמש בשכל, אומר יסודות האמונה, כדי לדעת אם העולם קדמון או לא, 50%, 50%. מה מכריע את הקף? ויאמר השם אל אברהם, לך לך. הפגישה עם הבורא. אם אני פוגש, משל למה הדבר דומה, אומר המדרש בתחילת פרשת לך לך, לאדם שהיה הולך ורואה בירה דולקת, איזה ארמון, איזה וילה יפה עם כל מיני תאורה שמדגישה את הזוויות ואת הארכיטקטורה, כן? והוא רואה בירה דולקת, יש פה תאורה באמת שמייצבת, מייצרת מציאות חדשה. הוא אומר, מי הוא בעל הבירה? מי זה שכל כך ידע בתכנון כל כך יפה ויופי כל כך טוב לבוא ולעשות את הבירה הזאת? אומר המדרש, הציץ עליו בעל הבירה ואמר, אני הוא. הדאוד הכתיב, זה שאומר הפסוק, ויאמר השם אל אברהם, לך לך. מה פירוש ויאמר השם אל אברהם? הציץ עליו בעל הבירה. אברהם אבינו את כל העולם כולו, איזה יופי של בריאה. מי בעל הבית? ויאמר השם אל אברהם, דיבר איתו. זה ההוכחה. זה האמונה. בשכל לא מגיעים לאמונה. נכון, אף אחד לא יגיד לבטל את השכל. אף אחד לא יגיד לבטל את השכל. כי אנחנו פועלים בשכל. אבל לדעת שאמונה היא מעל זה. או יותר נכון, היא יסודית לשכל. היא קודמת לכל. ולכן גם כאן, כל הנושא הזה של מצוות ישיבה בסוכה, בעצם באה ומבררת לנו את יסודות האמונה של השגחת הבורא עלינו. אם אתמול, ביום הכיפורים, אנחנו ניסינו להגיע למציאות הזאת של הפנמה שהקדוש ברוך הוא זה שמחלקל את כל מעשינו ולכן לנו יש אפשרות לתשובה מה שאין לאומות העולם האחרים. אין דבר כזה שוגג, אין דבר כזה במקרה, אין דבר כזה לא ידעתי. זה אצל אומות העולם. בעם ישראל יש שוגג, יש אופס, התחרטתי, אני מקבל לעתיד, זה כל יסודות התשובה. זה יסוד האמונה בעם ישראל. ולכן מיד אחרי יום הכיפורים אנחנו נפגשים לחג הסוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, זה יסוד כל האמונה כולה. ולכן אנחנו אומרים שהסוכה היא צילה דמהמנותה. כך לשון הזוהר. מה פירוש צילה דמהמנותה? הצל של השכינה, של האמונה. צילו של הקדוש ברוך הוא. לכן יש כאלה, אני לא אמרתי עכשיו, אני עשו ככה, כן? יש כאלה שלא יוצאים מהסוכה שבוע. יש סגולות כאלה, אבל בואו נתחיל עם היסודות ההלכתיים יותר טוב מאשר עם הסגולות, אבל יש כאלה, יש רבס ששם מתפללים בסוכה, דבר אחד יש מחוץ לסוכה, שירותים. ככה, מתוך הסוכה נכנסים למקום אחר שהוא לא סוכה. כל השאר בסוכה. אוכלים, ישנים, לשון הגמרא, מטיילים בסוכה, לומדים בסוכה. לא, 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 לא. חג סוכות הוא החג של השמחה. שמחה, אנחנו עכשיו בסוכות. אחר כך, בסדר? אנחנו עכשיו בסוכות. עזוב אותנו ממה שהיה אתמול. זהו. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים בחיים. לא אסתכל יותר מדי אחורה. ולכן אני אומר, היסוד הזה של האמונה בבורא, זה ישיבה בסוכה. טוב, עכשיו יש את כל הטעמים, גם ספר החינוך מביא ועוד מביאים, שדווקא בזמן הזה, הרי לסוכות היה צריך להיות מיד אחרי פסח, מה פתאום עכשיו, שלא יגידו שהלכנו לצימרים, זה בדיוק התקופה של הצימרים אחרי פסח, נכון? בקיץ, עד רבה, כשכולם נכנסים מהצימרים הביתה, מהבונגלוס, אז אנחנו הולכים ובונים לנו איזה בונגלו כזה, על פי צרכים ההלכתיים, וכשכולם נכנסים, אנחנו יוצאים. זאת אומרת, הרי אתם יודעים, עם ישראל תמיד זה ככה הפוך מכולם ומוזר ומשונה, אבל זה היסוד. למה? כי אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, שהוא הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, נתן לנו את התורה, הושיב אותנו בסוכות ביציאת מצרים. וזה הזמן לביטוי האמונה בבורא, דווקא בזמן שכולם נכנסים. ועוד הערה קטנה אני אומר, לשים לב שהסוכות מתאים דווקא לארץ ישראל. בחוץ לארץ זה כבר בלגן. כמה אנשים יכולים לשבת, אני לא מדבר על לישון בסוכה בחוץ לארץ, לא בגלל אנטישמיות, מזג האוויר. זה לא שייך כבר, זה מתחיל להיות צפוף. כבר גשמים, כבר קור. כן, פה, ברוך השם, זה בסדר. ואנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא שהשנה תהיה גשומה ביותר אחרי סוכות. בסדר? להתפלל שתהיה שנה גשומה אחרי סוכות. חס וחלילה לא להגיד דברים לא טובים. רק טובים. מלא גשם. למחרת סוכות. אין בעיה. שמחת תורה שיהיה בגשם. אנחנו בעד. זהו. ולכן אנחנו על הדבר הזה נתפלל. כאן אנחנו מגיעים לנושא הזה של סוכות, למען ידעו דורותיכן כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, הידיעה של הישיבה בסוכה היא הדבר, אחד היסודות הגדולים שמפארת ומבאר פה הטור בסימן שלנו, כדי שנדע שאנחנו יצאנו ממצרים, חיבורנו אל הקדוש ברוך הוא ביסודות האמונה של הפגישה עם הבורא. זה הבסיס לכל חג סוכות ומכאן לשאר ההלכות. דוגמה אחת, למען ידעו דורותיכם, אחת התשובות שמופיעה בגמרא. לכן סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 אמה, היא פסולה. כי אנחנו צריכים לדעת שיושבים בסוכה, ואם הסוכה היא למעלה מ-20 אמה, כמה זה 20 אמה? 9.6 מטר. בסדר? 960 סנטימטר. סוכה שהגובה שלה הוא כזה, כן? אין פה ידיעה, אחת התשובות בגמרא, בדף הראשון. אין פה ידיעה שיושבים בסוכה, מי יודע כשהוא יושב לאכול שהוא יושב בסוכה. טוב, אז תשים לו עצי אורן מחתיים בתור שכח, בטוח הוא ידע שהוא יושב בסוכה. זה מופיע במרק, זה מופיע ככה. לא רוזמרים, מחתיים של אורן. צריך קצת, אז היום אנשים שמים מחצלות, איך אומרים, סוגרים את העניין, אני לא יודע, אני את האמת אומר, הרגשה אישית, לא חסכילה, לא בא לפסוק פה בעניין הזה, הרגשה אישית שלי, סוכה בלי ירוק, מה עשינו פה? לא יודע, סתם, אבל חברים, בתור פולקלור אישי, לא, כן, יש גם מי שאמר שזה לא בסדר, אני, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בהלכות, בסידור שלו, מופיע שיש פה בעיה, אבל עם ישראל כולו כך עושה, מה אנחנו עכשיו נגיד, מה כולם טועים, לא יודע, לא מלאנו ליבנו לעשות כן. בכל מקרה, זה הנושא הזה של ידיעה, שאדם יודע שהוא יושב בסוכה, והופך את כל מעשיו, כל ענייניו בחג הסוכות, דווקא בסוכה. לכן אני אומר, בכל המועד למשל, כן, בכל המועד, אנחנו מעבירים את הטלפון לסוכה. לא יודע, אם מישהו, כל דבר שהוא עושה במחשב, אז אולי גם את ה... יש מקום, את הלפטופ או משהו אחר, מעביר לסוכה. בתנאי שזה בא לדברי קודש, כי לעשות דברים שאינם ראויים בסוכה, זה הדבר הגרוע ביותר. הגרוע ביותר. בסדר, אני ראיתי את היד, אני הבנתי את האינטרנט שלך, בסדר, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. על זה בדיוק דיברתי. שצריך לדעת מה עושים. לכן, כמו שאמרנו מקודם, צילת המאמנותה זו הסוכה, אז צריך להיזהר גם מי נכנס לסוכה. למשל, בעלי חיים לא מכניסים לסוכה. אין דבר כזה. סתם ככה. אם יש כלב בבית, אליהו הנביא לא מגיע לשם. אתם יודעים את זה? בית שיש בו כלב, למה? כי זה תחרות בין הטוב לבין הרע. אליהו בגימטריה, כמה זה? 52. וכלב? 52. אז לשים לב, תחרות. או זה או זה. מי שרוצה את אליהו הנביא בבית, מוציא את הכלבים מהבית. שמירה, עזוב, אני לא יודע מה, זה מחוץ לבית. מי שם כלב שמירה בתוך הבית? הוא יאכל את האנשים. כי אם לא, הוא לא כלב שמירה. כן. כן, כן, זה מופיע בהלכה, אם יש מצוות בניית סוכה, ואז מברכים על לבנות סוכה, אין דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לבנות סוכה, כן? צריכים שאדם שהוא ראוי לישיבה בסוכה, למשל, יעשה אותה. יש כאלה שמביאים ערבים שיבנו להם סוכה, זה בעיה. סוכה שהיא בנויה מלכתחילה לא נחשבת, תעשה ולא מן העשוי. בחג הסוכות תעשה לך, תעשה ולא מן העשוי. אבל בכל מקרה אין ברכה על בניית הסוכה. מדוע? כי המצווה היא ישיבה. בסוכות תשבו שבעת ימים. זה העניין. בכל מקרה, לעניין שלנו, אז אמרנו, כן, שלא מכניסים, ועוד דבר כתוב, הקף החיים מביא את זה, שלא מכניסים גויים לסוכה. בסדר? זה לא מקום. יש סיפור על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שבא, פעם בא אליו אחד ה... שגרירים לבקר אותו כרב ראשי בחג הסוכות, והוא סידר לו כיסא מכובד והכל, ומתחת, זאת אומרת, במקום שהשגריר הזה ישב, אז מעל הוא ביקש לשים חלק פוסל את הסוכה. זאת אומרת, הוא ישב, מעל הסכך היה איזה פלטת מתכת או משהו בדומה, כדי שלא יבצר מצב, כי דרכי שלום, הוא חייב, הוא רב ראשי, חייב לקבל אנשים בבית, אין לו ברירה אחרת, אבל בכל זאת מצא פתרון מבחינתו איך הוא עושה את זה כדי שלא ייכנסו גויים לסוכה, והשאלות של היום הם פיליפינים וכל מיני כאלה, האם הם ייכנסו לסוכה כשיש... טוב, אנחנו מדברים מה צריך להיות מצד האידיאל והמעלה. כשיש איזושהי בעיה, אז לא נגיד למישהו, טוב, אתה אל תיכנס לסוכה, בגלל שכמובן שמבינים שזה רמה אחרת, ואנחנו בנויים ממדרגות. מאיך הגעתם לפה? במדרגות, נכון? אז לכל מקום מגיעים דרך מדרגות. בסדר? ואז אפשר להתקדם קדימה. בכל מקרה לעניין שלנו, סוכה. צריכה להיות דפנות, לפחות שתי דפנות שלמות, ואחת של שבעה דפחים. זה אומר, אנחנו נעשה רוב דופן שלישית, והדפנות האלה צריכות להיות כאלה שעומדות ברוח מצויה. אני אומר את הדברים בקיצור, כדי שנגיע לארבעת המינים. דפנות שעומדות ברוח מצויה, זה אומר לא דפנות בד שמתנדנדות בכל רוח. אלה דברים יציבים. לכן, בסוכות לנצח, בשנים האחרונות, אומר 15-20 שנה האחרונות, זה נקרא שנים האחרונות, שמו מוטות מתכת או רצועות נמתחות חזק שאפשר לנגן עליהם, בסדר? כמו שבודקים את היריעות אוהל בצבא, אם אפשר לנגן. בכל מקרה צריך שיהיו כאלה עד גובה של הכשר דופן. גובה של הכשר דופן זה 10 טפחים. וכמו כל דופן שיש בהלכה, גם בשבת, עירובי, כל מה שקשור לדפנות, מחיצה, הכל 10 טפחים. 10 טפחים זה נקרא דופן. דופן יכולה להיות מוכשרת, וזה הטוב ביותר, על ידי פלטה שלמה, עד גובה 10 טפחים, זה 80 סנטימטר. ויש לנו הלכה למשה מסיני, גם מה שנקרא לבוד, גוד לבוד ודופן עקומה, הלכה למשה מסיני. אלה 3 הלכות שקשורות לענייני סוכה. מה זה לבוד? זה אומר כשאני שם פסים במרחק של פחות מ-3 טפחים, הווה אומר 24 סנטימטר, אני נמצא מול קיר. ראיתם פעם פס לבן בכביש? מי שחוצה פס לבן, במה הוא נכנס? בקיר, נכון? ככה אומר התשדיר שירות. נכנסת בקיר. אז אותו דבר כאן. קצת רמה יותר גבוהה, כי זה הלכה למשה מסיני. כן? מי שעובר, שם פסים שבמרחקים של פחות מ-24 סנטימטר, חלל פחות מ-24 סנטימטר, זה קיר מבחינתנו. ולכן, מי שיש לו מעקה בבית, במרפסת, מעקה התקני היום הוא 1.5 מטר, יותר מחזוני שפלו. בסדר? 1.5 מטר זה גובה מעקה, גם אם יש במעקה פסים, התקן אומר פחות מ-10 סנטימטר בין פס לפס, הווה אומר מבחינתנו יש דופן. להלכה, אם הוא ישים עכשיו סכך, שיש לו מעקה, עם 2 צדדים קירות, או 3 צדדים מעקה, לא משנה, ישים סכך, הסוכה כשרה. רק סתם ככה, מצד צניעות, לא נעים, לשבת לאכול, סעודות חג, סעודות שבת, כן, כשכל השכונה מסתכלת במריחים, וככה, השכנים כבר במדרגות עולים. אין בעיה, צריכים לכן להריח, אבל לכן שמים את הבד. זאת אומרת, מבחינתי הבד הוא לא עניין הלכתי לחלוטין. הוא עניין של אדם רוצה לשבת בפרטיות. ולכן המעקה עצמו הוא כבר נחשב כדופן. כן. לא משנה. לנגן עליהם. רצועות כדי שאני אוכל, מה שנקרא מתוח מתוח. אתה מכיר את המושג בצבא? רוצה לנגן על העיריות? לא. בסדר, הבנתי, לכן אתה לא... בסדר. אין בעיה. בכל מקרה צריכים שיהיה מתוח מתוח, שזה לא מתנדנד, ברוח מצויה. אם תבוא איזה שרקיה, איזה לא יודע מה, סופה, ותזיז, לא אמרנו כלום. יש מישהו דרך אגב, אמר, שמעתי את זה השבוע, אתם יודעים, כל שנה, לכל תחום, פעם בפסח, פעם בזה, גם בסוכות עכשיו, שצריכים לקבע את הסוכה לנצח עם מוטות לרצפה. הבנתם? מה הסברה? כל הסוכה יכולה לעוף. לא רק הדופן. אם תבוא רוח, אבל רוח, טוב, זה מה שאמרנו, זה צריך לעמוד ברוח מצויה. רוח מצויה לא תעיף את כל הסוכה. אבל יש מי שאמר, אולי תלוי, אם הוא בונה סוכה לנצח בקומה 17, שזה כל כך טוב, טוב בגימטריה 17, אז זה בטח יתופף לו. אני מבטיח לו, איך אומרים, מובטח לו שהוא מתעופף עם הסוכה. אין בעיה, קומה 17 יש רוחות. תמיד. לכן אני אומר, אדם צריך לשים לב, גם מבחינת בטיחות. היו מקרים שהיו רוחות חזקים וסוכות עפו. אז אדם צריך לקבע בהתאם למצב. אבל להגיד שכל סוכה לנצח צריכים לקבע אותה לקרקע, אני הייתי נזהר ולומר, אבל מי שרוצה חומרות יש לנו, רוצים עוד כמה? עזבו. כן.
ב-43 שנותיי
זכיתי לסוכה שלי שהיא יותר מלאי 20 מטר, זכיתי
ב-43 שנותיי
שעד קשר, נראה קונטר, בצורה יפה וכך. אנחנו ננסה לך, אחר כך נדבר על התיקון, כן?
ולגבי
הלבוד, הפס הראשון צריך להיות מרחוק מהקרקע גם... אותו דבר, אני צריך שיהיו מרחקים של פחות מ-24 סנטימטר, מהקרקע ועד גובה 80 לפחות. עכשיו, לכן נשים לתוך הסוכות לנצח, פסי מתכת או רצועות, כמו רצועות שטריס, שמותחים אותם טוב, או משהו כזה, על מנת שנחשיב את הרצועות כדופן, והבד הוא איזה נדנדה כזאת. עכשיו מי שיש לו ברזנט, שאפשר למתוח אותו טוב עם הזיכרונים כמו שצריך, אבל אתם יודעים כזה אגרוף שאפשר לראות שזה ממש מתוח, כן, אין בעיה, לא צריך שום דבר אחר. והדבר הנוסף שאמרנו, מי שעושה במרפסת. בסדר? כל הווריאציות קיימות. מה שאני צריך, אני צריך דופן, או שלמה, או כזאת שהיא מותרת מדין לבוד. בדין לבוד אמרנו מרחקים של פחות משלושה טפחים, 24 סנטימטר, עד גובה הכשר דופן, שזה 80 סנטימטר. ואם עשית יותר, עשית יותר. כן. מה שקשר, קשר בכל מקום, ומה שפסול, פסול בכל מקום. אם יש עיריות מתנדנדות במקום שאתה בא להתארח, אז אתה צריך לבדוק, אולי יש הכשר סוכה נוסף. זאת אומרת, אולי זה במרפסת, אולי יש מסביב איזה גדר, במרחק קצר. מתנדנד פחות משלושה טפחים. צורגי בטן, מה שהוא שאל. איך? אם? לא. כי ברגע, אם זה נפל מהכשר סוכה פסולה ביום טוב או בשבת, אי אפשר לעשות סוכה חדשה. נכון? זהו? כן. הכל, מהרצפה. מקומות, יש בתים שעושים אבן, מעקה אבן, בגובה כזה שאפשר לשבת עליו, ואחר כך שמים את הדופן, כן, את המעקה. אני מודד מהרצפה. כן, כן, כן. מקום שעומדים שם, לא מקום שיש. בסדר? אז מבחינת סוכות, ברור לנו, אנחנו צריכים שלוש דפנות, צריכים שהסכך יהיה כשר, דבר שהוא גידולו מן הקרקע ואיננו מחובר, ולא קיבל תאומה, זאת אומרת לא הפכנו אותו לכלי. והדבר הנוסף, ושאלו אותי כאן לפני השיעור גם, עצים, לא משנה מה גובהם, 20 מטר, 30 מטר, לא משנה כמה, ברגע שיש איזשהו דבר שעומד לי מעל גובה הסוכה, והוא מחובר, הוא פסול. לשים לב, הרבה בתים יש בקומה השלישית, מזגנים. הרבה בתים יש סורגי בטן, שהמרחק בין סורג לסורג הוא 10 סנטימטר, והם בולטים 20. בשטח הזה של ה-20, איפה שיש את הסורג מתחת אי אפשר לשבת. זה קיר מבחינתנו. אמרנו שדין לבוד זה קיר. יש מי ששאל האם חבלי כביסה. פה יש דיון בהלכה. יש מעל הסוכה חבלי כביסה של השכנים. הרי המרחק ביניהם הוא גם פחות מ-24 סנטימטר, החבל הוא פס, כן? בזה יש דיון, יש מי שאומר שאפשר, יש מי שאומר שלא. בוא נאמר, אם הגעת להתארח, אל תסתכל, זה יותר מדי גבוה. בסדר? במקרה הזה אנחנו... כן. את מה? בכל מקרה זה... זה לא פוסל את הסוכה. דופן עקומה... טוב, אני לא רוצה כל הפרטים האלה, אבל ניכנס לנושא דופן עקומה. דופן עקומה זה גם הלכה למשה מסיני. גוד, לבוד ודופן עקומה, אלה הם שלוש הלכות למשה מסיני שקשורות גם לסוכה. מהי דופן עקומה? יש לי בתוך הבית חור. בסדר? אני יכול לפתוח בתוך הבית איזה פתח. ראיתם פעם שעושים חתונות? בתוך האולם יש פתח? הנה, יש לנו, מה טוב, אפשר לראות את זה פה, אבל פה יש לנו ריבוע של פלורסנטים, נאונים. יש חור. בחור הזה אני רוצה לשבת בתור סוכה. אבל איפה הדפנות? אין דפנות כאן. יש לי דופן, קיר, כן? יש פה איזה עמוד יורד, צריכים לראות אם גודה חית מחיצתה. בסדר? אבל יש לי פה דופן קיר. אני יכול להחשיב את הדופן הזאת, את הקיר כאן, יכול להחשיב אותו כדופן של הסוכה, על אף שהכשר הסוכה הוא רק פה. זה דין דופן עקומה. מה פירוש דופן עקומה? אני מעקם ואומר, אם יש מרחק של פחות מ-400, זה אומר 1.92 מטר, בין הכשר הסוכה, בין הסכך לבין הקיר, הקיר יכול לחשב כדופן של הסוכה. ברור שאסור לשבת מתחתיו. בסדר? זאת אומרת, מתחת הקיר הזה לא יעזור, מתחת התקרה כאן לא יעזור שנשב. אלא שאני צריך לשבת במקום שיש סכך, אני יכול להחשיב את הקיר כדופן, אם יש פה פחות ממטר 92. איפה זה קורה? במרפסות. יש לנו מרפסת רחבה, השכנים למעלה יש להם מרפסת יותר צרה משלנו, ואנחנו רוצים להחשיב את הקיר של הבית, לא רק את הקירות בצדדים, אלא את הקיר של הבית, להחשיב אותו כדופן של הסוכה. מתי אני יכול להחשיב את הקיר של הבית כדופן של הסוכה? כשיש מרחק של פחות ממטר 92 בין הסכך הכשר לבין הקיר. זאת אומרת, המרפסת של השכן מלמעלה, ברוטו, לא חלל, ברוטו, מבחוץ, היא פחות ממטר 92. זה ברור. זה פותר לנו בעיות של דופן. עכשיו, סתם אני אומר, בבית, אם עושים את כל המרפסת סוכה, אז יש לנו כבר שני הצדדים, ויש לנו את המעקה. הדופן של הבית, לא צריכים אותה. אז נוכל פחות להשתמש. אבל בכל זאת אני אומר, יש אפשרות. אסור לשבת תחת התקרה בכל מקרה. לכן אמרתי, שאם יש סורגים למעלה, אי אפשר לשבת מתחתם. בסדר? הם לא פוסלים, אבל אי אפשר לשבת מתחתם. בסדר. בזה סגרנו נושא סוכה, אפשר להתחיל ארבעת המינים? כן. אין בעיה. כן, הנה, נו. הכל יכול להיות. רק שפחות ממטר 92 בין הדופן לבין ההכשר סוכן. גוד. אם אנחנו רואים שהמחיצה עולה, המחיצה יורדת, לעשות. בסדר? גוד אחיד, גוד עסיק, מחיץ סתם. זה דין לך, כן. עיקר הדין, שורת הדין. השאלה היא פה, על איזה חומר מניחים את הסכך. הסכך הקשר לסוכה, האם אפשר להניח אותו על כל חומר שהוא גם מקבל טומאה? זו השאלה. עיקר הדין לשולחן ערוך, אין בעיה. אלא שיש מי שאומר שהמעמיד צריך שיהיה גם קשר, ויש מי שאומר מעמיד המעמיד. אנחנו נוטים לומר, בדרך כלל דרך האמצע, שהחלק שעליו מונח הסכך יהיה דבר שלא מקבל טומאה. למשל, וזה דבר מינימלי, בדרך כלל עושים אותו. אם שמים פסי עץ לאורך על הסוכה שהיא עשויה, הסוכה לנצח שעשויה ממתכת. ברגע ששמתי פסי עץ, עליהם אני שם את הסכך, סכך לנצח או כל סכך אחר. על מה מונח הסכך? על עץ. העץ הוא נקרא מעמיד. המעמיד של הסכך הוא כשר. כבר לפי מרן זה אפילו חומרה. עכשיו שכן אומרים מעמיד המעמיד, תיקח, תצפה מלמעלה את הפסי מתכת, תצפה בעץ, ועליהם תשים פסי עץ, ועליהם תשים את הסכך. איפה, הגענו עד בני ברק כבר, מה? בסדר, ברור? לכן עוד פעם, אם אתה הולך לבית, ששם ישירות על הפסי מתכת שמו את הסכך, אל תצא מהסוכה. בסדר? דוגמה, אנחנו הולכים בעתו ודדליין. לא נריב על זה. יש מי שאומר שזה בסדר, כן. טוב, בכל מקרה ברור העניין של סוכה, נגיע לארבעת המינים לענייננו. איך?
חוטי ברזל במערכת. אומנם היום יש לך בקר פלסטיק.
כן. אם הסכך עומד על ברזל, אמרנו כבר, לפי השולחן ערוך, יש אפשרות שזה מותר גם לכתחילה. אבל מי שאומר שמעמיד לא יהיה דבר שמקבל טומאה, אם הסכך עומד כבר, ואני רק רוצה להבטח אותו, אני קושר אותו עם חוטי ברזל, אין בעיה. אבל אם בלי החוט ברזל הוא לא עומד, לאותה דעה שאומרת שהמעמיד צריך להיות קשר, אז זה לא בסדר. דוגמה אני אתן, בונים פרגולת עץ. ושמים לייסטים ככה דקים. יש כאלה ששמים אותם טיפה, עושים אותם מעוינים, טיפה באלכסון. והדבר היחיד שמחזיק אותם על גבי הפרגולה זה הסיכות. הסיכות, פנאומטי, ככה, לוחצים. בסדר? אז פה יש שאלה, כי זה הדבר היחיד שמעמיד אותו. אבל כמו שאמרנו לפני כן, יש גם מי שמתיר את זה. לכתחילה ישאלו אותנו, עדיף שהפסי עץ יעמדו על גבי פסי עץ רחבים יותר, על קורות, ורק הבטחה זה המסמירים. על אף שאצלי בית הכנסת למשל, אני עשיתי, כיוון שזה בית כנסת, יש מחמירים יותר, מחמירים פחות, בית כנסת עושים את כל החומרות. הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש הישיבה, היה אומר, ישיבה זה חומרות. כולם צריכים להגיד, אני יוצא ידי חובה, במקום כזה. בבית, כל אחד לפי עניינו, לפי מנהגיו, יכולים להקל, כל אחד לפי מה שהוא מסוגל ויכול לעשות. אבל זה חומרות. אז אצלי בית הכנסת למשל, עשו מסגרות עץ כמו כוורת של מרחקים של 60 על 60, ממש ככה קורות אבות, עליהם בכל ריבוע כזה קטן, עשו אלכסונים מעץ, שהאלכסונים מעץ האלה מחוברים עם סיכות, עליהם מונח גריל. בסדר? שני פסים עם לייסטים אלכסוניים, שהפסים האלה, הלייסטים האלכסוניים מחוברים לפסים על ידי שקעים. עשו חריצים והניחו אותם, וכל זה מונח על גבי הזוויות בריבועים. זה מעמיד, די מעמיד, די מעמיד. ייצור, וזה מתפרק, זה אפשר להזיז את זה. לפי הכיוון של השמש לעשות צה. אפשר לסובב. זה לא תפוס בשום דבר. אז זה דוגמה, אני אומר, חומרה. בסדר, אפשר לעשות חומרה. מה הבעיה הגדולה? שבדרך כלל באים אנשים, הרב, יש לי פרגולה כזו, האם זה טוב או לא טוב? ואני מעדיף, הרב, אני הולך לעשות פרגולה, איך לעשות אותה? תאמינו לי שזה פותר הרבה שאלות. תבואו לפני ולא אחרי. אחר כך גם אפשר למצוא פתרונות. אבל למה לעשות אלתורים, אם מלכתחילה אפשר לעשות את הכל טוב? בסדר? טוב, נתקדם, כן.
פלסטיק לא מקבל
כזה. טוב. אנחנו בארבעת המינים. נקרא את הפסוקים. קראנו מקודם בפסוק מ"ג, בסוכות תשבו שבעת ימים, אבל יש הקדמה. הקדמה היא בפסוק ל"ג, 10 פסוקים קודם, פרק כ"ג בספר ויקרא. וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים לאדוני. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת ימים תקריבו אישי לאדוני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אישי לאדוני, עצר איתי, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אלה מועדי אדוני, אשר תקריאו אותם מקראי קודש, להקריב אישי לאדוני, עולה ומנחה, זבח ונצחים דברים ביומו. מלבד שבתות אדוני, ומלבד מתנותיכם, ומלבד כל נדריכם, ומלבד כל נדבותיכם, אשר תיתנו לאדוני. ואז באים לנו הפסוקים מעבר לקורבנות המוסף, קורבנות ציבור שיש בחג הסוכות, אך ב-15 יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני שבעת ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים וחגותם אותו חג לאדוני שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. ואז הפסוקים שקראנו, בסוכות תשבו שבעת ימים. לשים לב לפסוקים שקשורים לנו לנושא ארבעת המינים. ולקחתם לכם ביום הראשון. מהו היום הראשון? יום 15 לחודש השביעי, זאת אומרת תתווה בתשרה. ביום הזה, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל. יש לנו חיוב ביום הראשון של חג הסוכות, לקחת את ארבעת המינים. מה הם ארבעת המינים? קודם כל, פרי עץ הדר. פרי עץ הדר, חכמים אומרים, אחד, פרי עץ הדר. למה הוא נקרא פרי עץ הדר? א', הוא מהודר, ב', הוא דר באילנו משנה לשנה. להבדיל מפירות רגילים, הם עונתיים, הפרי, גם אם העץ הוא עץ ירוק עד, כן? הפרי הוא פרי עונתי. ברגע שפרי מגיע להבשלתו, הוא נושר מהעץ. הוא לא מחזיק מעמד. הוא נרכב ונושר מהעץ. אתרוג, שאנחנו קוראים לו פרי עץ הדר, הוא דר באילנו משנה לשנה. שתי אפשרויות שפרי עץ הדר נופל מהעץ. אפשרות אחת, שקוטפים אותו. אפשרות שנייה, שהוא שובר את הענף שהוא מורכב עליו. שהוא גדל עליו. זה שתי האפשרויות. אחרת, הוא גדל. וזה שרואים אתרוגים ככה, בומבות, כאלה גדולים, יכול להיות של אתרוג של שנה וחצי, של שנתיים, הוא לא נרכב על העץ. כמובן, לא מדבר על מזיקים ודברים כאלה. מבחינת הגידול של העץ הזה, האתרוג הוא חי שנה ועוד שנה, והוא יכול לגדול, ואני כבר ראיתי אתרוגים ששברו ענפים רציניים. אבל שברו פשוט הענף, זה ירד, הגיע למקום כזה שהענף ממקומו נשבר. כיוון שהוא כבד, 3 קילו, 4 קילו, לא יודע כמה, שבר ענף. אבל זה המיוחד בו, ולכן נקרא פרי עץ הדר, א', לשון הידור, לכן צריך להדר בו, ב', דר באילנו משנה לשנה. כפות תמרים, אתם לא רואים, אבל בחומש מופיע, כפות בלי וב. למדו מזה חכמים, כפת תמרים. צריך לקחת כף אחד של תמרים. ומהו הכף של תמרים? זהו הלולב. עם כל הפרטים שעוד נגיע עוד מעט. וענף עץ אבות. פה למדו חכמים, ענף עץ אבות. 1, 2, 3. ענף עץ אבות. אנחנו צריכים לקחת 3 הדסים. ולמה הוא נקרא עץ אבות? קודם כל, מכאן אנחנו לומדים שהדס הוא עץ, לכל אלה שמסתפקים משום מה בברכת בשמים, זה המקום היחיד, זאת אומרת, זה הבושם היחיד שכתוב עליו שהוא עץ. אז ברור שבו אי אפשר להסתפק. מי שיסתפק בו, הוא מסתפק גם ב4 המינים. כי אם הוא יגיד שהוא לא עץ, אז איך אתה לוקח אותו? כתוב ענף עץ אבות. למה הוא אבות? הוא צריך להיות מעובה בכל דור ודור שלו. כל דור של עלים צריך להיות לפחות 3 עלים. לכן הוא נקרא אבות. כשאר הצמחים, הם לא גדלים 3 עלים בקנה אחד, בגובה אחד, בדור אחד, כמו שאנחנו קוראים לזה היום. וערבי נחל. ערבי נחל, כמה ערבי? מאות רבים, 2. זה בעצם הבסיס בפסוק ל4 המינים. כשאנחנו מדגישים, כתוב ולקחתם לכם ביום הראשון. מכאן מה אנחנו לומדים? שאיפה שאנחנו, כן, אדם שנמצא בביתו, חייב במצוות לולב רק ביום הראשון. היום הראשון הוא מהתורה. נתקדם קדימה ונאמר שבזמן שבית המקדש היה קיים, במקדש 7 ימים לפני השם. הוסמכתם לפני השם אלוהיכם 7 ימים. אם אנחנו נמצאים לפני השם בבית המקדש, אז זה 7 ימים. אבל מחוץ למקדש, בגבולין, לשון חכמים, יום אחד. תקנת רבן יוחנן בן זכאי, שיתלו גם בגבולין 7 ימים. מדוע? כדי שאנחנו נוכל להיזכר, כן, מהרה יבנה המקדש, תקנה לבניין בית המקדש, שאז אנחנו נאמר שחדש עלינו, לא יודעים שיש מצוות לולב, אז תקנו לנו היום 7 ימים לולב. אבל לשים לב, הלכות רבות נגזרות מהעניין הזה, שכתוב ולקחתם לכם ביום הראשון, דווקא ביום הראשון צריך שיהיה לכם. אם זה לא ביום הראשון, זה לא חייב להיות לכם. מה ההבדל? האם אני צריך דווקא לולב ששייך לי, בעלות שלי, או מספיק שאני לוקח בשאלה ממישהו? אני שואל ממישהו. נשים לב לנקודה אחת קטנה. עוד לא התחלנו ללמוד על 4 המינים, רק את הנקודות להערה. ביום הראשון נטלתי לולב. ביקש ממני ילד קטן. אפשר בבקשה ליטול לולב? ובבקשה, תיטול לולב כמו כולם. מה זה כמו כולם? ולקחתם לכם. זאת אומרת, בעצם מה עשיתי? נתתי לילד לולב במתנה, נכון? אני יכול אחר כך לקחת, לתת את הלולב הזה לבוגר שיטול אותו? ילד פחות מבר מצווה שלקח, ואני רוצה לתת את זה עכשיו מעל בר מצווה. למה? כי קטן הוא קונה ואיננו מקנה. בסדר? אז לשים לב. אני אומר דבר נוסף, וזה כהערה, לפני שנכנסים להלכות הפרטיות של כל הנושא הזה של ארבעת המינים, תחום שהשתנה כתוצאה מהשינוי במציאות. תמיד אנחנו אומרים, התורה היא תורת אמת, אין לה שינוי, אין לה החלפה, אין שום תמורה, ההלכה היא קבועה. מדוע ההלכה קבועה? כי זה הקדוש ברוך קביעה וקיימה. זאת אומרת, תורה שכתב אותה הבורא, יתברך שמו, לא יכול להיות שיש איזשהו דבר שהוא לא אקטואלי באיזשהו זמן. אלא שהזמנים משתנים. אני לא אגיד את זה ככה, בפרי חדש מופיע בנושא ראש השנה. נתחיל מכאן. בנושא ראש השנה. למה יש כאלה שנוהגים לאכול תפוח בדבש? יש קשור כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים. מביא הפרח, מדוע אוכלים תפוח בדבש? שולחן ערוך לא מביא את זה. דרך אגב, הטור כן מביא. בליל ראש השנה לאכול אתרוג. הבן ישראל כותב שהיה מברך עליו שהחיינו בלילה השני, כדי לא להפסיד בברכת שהחיינו של נטילת לולב. כי אם ברכנו שהחיינו בנטילת לולב, כבר אפשר לברך שהחיינו על האתרוג. הוא אומר, מסיבה אחת, לא אוכלים אתרוג בליל ראש השנה, אלא תפוח. כי זה לא מצוי. איפה יש אתרוגים? עד שהגיע לוילנה אתרוג אחד, הגרא, הגאון מוילנה, ביקש שיביאו לו אתרוג, ואחרי שמישהו לקח אותו, בפעם הראשונה הוא נפל ונשבר הפיתם, וכל העיר לא היה אתרוג. סיפור, תקראו בסיפורים. לא סיפורי חסידים, כי הגרא זה לא חסידים, אבל סיפורי צדיקים. בסדר? זאת אומרת, מי השיג בכלל אתרוג? הון, אדם היה מוכר, מבזבז לפעמים את העולם הבא, תלך את העולם הבא שלי, תן לי את האתרוג שלך. העיקר לזכות במצוות אתרוג. ונכון, גם בארץ ישראל, ודרך אגב, כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים, זה אתרוג. זה לא תפוח שאנחנו אוכלים, זה גידול אירופאי נשיר. זה משהו אחר, זה לא שייך לנו בכלל. זה משהו שיביאו מאירופה, תפוח הזה. זה אתרוג. דרך אגב, חטא אדם הראשון, מי שאומר על ידי אתרוג, על ידי תפוח, מכירים? אז יש איזה גוי אחד, לא יודע, זה אחד שלא יודע, קטע צייר תפוח עץ. כן, זה בכלל לא שייך לעניין, התפוח עץ. אלא, זה אתרוג. לכן, לפעמים אם רואים, באתרוג, יש אתרוגים, לפעמים שמים לב, יש כאן כפל. זה גדל עם כפל, פנימה. איך קוראים לזה מגדלי האתרוגים? חווביס. בסדר? ברור? מה זה חווביס? הביס שחווה, זה חטא, אדם הראשון. חווה ביס זה נקרא. עד היום כך קוראים לזה, כמובן, המגדלים שיודעים את השפה. מי שלא, יש לו בעיה, אבל... בסדר? זה העניין. בכל מקרה, אנחנו מדברים על העניין הזה של האתרוג, העניין הזה של אי מציאות של אתרוג. לכן אני אומר, אני זוכר את עצמי בתור ילד, זה לא היה לפני הרבה שנים, כמה שנים בודדות, שבקושי היה בבית הכנסת, קנו שני סטים, ועוד ככה כמה אנשים, אבא, זיכרון לברכה, היה דואג לנו שיהיה באמת, אבל הרבה מהציבור לא היו אתרוגים, לא היה ארבעת המינים, היו לוקחים מבית הכנסת. מדוע? כי באמת בקושי היה. אני אומר את האמת, היום, בלי פרסומות ובלי שום דבר, במאה שקלים, בן אדם יכול לקנות סט שלם, מהודר, אני אומר את זה באחריות, מהודר, שאם אבותינו ואבות אבותינו היו מקבלים את הכשר נטו שאנחנו היום לוקחים ועושים פרצופים אם זה טוב או לא טוב, היו מנשקים אותו מסוכות ועד פסח. איזה אתרוג קיבלנו, איזה. אני זוכר את הרב שאול ישראל, זכר צדיק לברכה, היו מביאים לו אתרוג לבדוק. יפה מאוד. מה זה? אז הוא היה אומר, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יסתכל על מה שאתה עושה, כמו שאתה מסתכל על מה שהוא עושה? מצד שני, יש לי חבר שמגדל אתרוגים גדול. זכינו איתו להיות תחת העצים כמה שנים טובות, כדי ללמוד מה זה אתרוגים. הוא אומר, בא אליו איזה בריסקר אחד, יושב ב8:30 בבוקר במחסן מאות אתרוגים, בסוף היום, ב9:00 ככה, אני כבר לא מדבר על צדדים אחרים, עזבו, רק על האתרוג בינתיים, מה עשה יום שלם? והוא יוצא בסוף עם שני אתרוגים או שלושה. נו, מצאת אתרוג, כל יום היית פה? אז הוא אומר לו, תראה, אחד מצאתי, ברוך השם, השני, אפס. השלישי, שיילה. אני הולך לשאול שאלה, אני אראה. בסוף הוא חוזר, למחרת. אומר לו, תראה, האתרוג שמצאתי, הרב אמר, אפשר לברך לך תחילה. הוא לא אמר מודר. אפשר לברך לך תחילה. השני, אפשר לברך עליו. והשלישי, אפס. בסדר, אפשר. ככה. נו, אז מה אתה עושה? אני לוקח את הראשון. אמר לו, טוב, תביא לי $500. מה קרה? מה פתאום? אתה מוכר לכולם? ב-100-150 שקל, למה אני $500? אמר לו, תראה, אם מכל מאות האתרוגים שאני גידלתי והשקעתי כל השנה, יצא רק אחד כזה, אני בהפסד אם אני לוקח $500. בינינו, הוא צודק מה אחוז. גם אני הייתי עושה את זה. אם עברת... עכשיו, מה אומר הרב ישראל, זכר צדיק לברכה? זה גדלות של תלמידי חכמים ענקיים. תבדוק, תסתכל, תגיד, מה קרה? אתם מכירים את הזה? יש איזה סרט שמישהו ככה, נכון? בסדר? ברור העניין. ההתייחסות שלנו צריכה להיות התייחסות אנושית. התורה רוצה מאיתנו שנהיה בני אדם. ואז אפשר להסתכל. להערה שלי אני סוגר ואומר, בעבר באמת היה קשה מאוד למצוא אתרוגים, למצוא ארבעת המינים. היום ברוך השם, יש פה בקבוקי קולה, ספרייט. בסדר, חוסכים כמה בקבוקים ויש לקנות ארבעת המינים. בסדר, אני אומר את זה בצורה הזאת, ברוך השם יש שפע. ויש שפע גדול, ושפע גדול שהולך ומתרבה, ברוך השם, וזה כבר לא מחיר. זה לא מה שהיה פעם. שנים כבר המחיר נשאר אותו דבר. בסדר? ולכן אני אומר, כל אחד שיתרגל ארבעת המינים שלו. אני לא מדבר רק על אנשים שיושבים פה, כולם אחרי בר מצווה, נכון? אחרי בר מצווה. בסדר? ברור. גם כאלה לפני בר מצווה מחנכים לארבעת המינים. מישהו שואל פה עם הדר, האם זה לא על שם שהפירות יפים ומודרים? אמרנו, יש שתי סיבות. האחד זה הדר, והשני זה דר באילנות. אני אתן סכך שמונח על שתי פרנות, ולא מגיע לסכך קשה. זאת אומרת, מחזירים אותנו לנושא סוכות, כנראה לא ראינו את זה מקודם. הסכך גם לא חייב להיות בכלל מונח על גבי הדפנות. אפשר שהדפנות יהיו בגובה, כמו שאמרנו, 10 טפחים, להרים קלון סאות למעלה לגובה 2 מטר, 1.20 מטר מרחק, ולשים את הסכך למעלה. אין בעיה. שלא יטעו, לא רק 2 מטר, גם 4 מטר. בסדר? זאת אומרת, לא חייב הסכך להגיע לדפנות לחלוטין. אדרבה, בסוכה של שלום ציון, המלכה כתוב שהיה מרחק, כדי שיהיה אוויר, שתשלוט בה האוויר. ככה יש יותר רוח ונעים. כן, כן, אנחנו עוד לא הגענו לזה, חכה, יש לנו פה אחד. בסדר? טוב, בעזרת השם. טוב, העניין הזה ברור. אנחנו מדברים על ארבעת המינים, אנחנו מבקשים שכל אחד יהיה לו ארבעת המינים. טוב, כמובן שיש אנשים יוצאים מן הכלל תמיד, ודיברנו על הכלל כולו, ולכן אני אומר, במציאות שלנו היום כמשקיעים, בהרבה דברים, אני רואה שיש פה ניו בלנס ונייק וכל מיני. בסדר, אפשר גם להשקיע בניו אתרוג, נכון. בסדר. טוב. נגיע לפרטים, כן. כל העניין מדבר על זה. אתה יודע, נכנסים לפעמים לחומרס גדולים. מה הבעיה? אני לא מבין. מה הבעיה? לתת למישהו במתנה על מנת להחזיר לולב ביום הראשון. אם לא, לא עשינו כלום. אתה בעצם, מה אתה אומר? שאבותיך ואבות אבותיך, אף אחד מהם לא נתן לולב. אתה שם למה אתה אומר? יפה. נו, עכשיו אתה ממשיך להגיד או שחזרת בך? חזרת. אני אומר את זה, למה אני אומר את זה? לא בשביל... זה, הרבה פעמים הייתי מגיע לראש הישיבה, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה. הרב, יש הלכה כזאת וכזאת. באמת? באמת יש הלכה כזאת? אז למה כולם עושים אחרת? בסדר, התשובה ברורה. מה אתה רוצה להגיד עכשיו, שעם ישראל טועה? טוב, מדברים על אנשים שמקפידים במצוות, כן? מי שלא יודע, לא? איך אומרים? מי שלא יודע, גם לא יודע שהוא טועה. אבל אתה רוצה להגיד שכולם טועים? שאלתי אותו לגבי תפילין, לגבי הלכות שבת, כל מיני דברים. כל מיני הלכות. אבל מה אתה רוצה להגיד שכולם טועים? לא יכול להיות. פורקחזי, מה יעם הדבר. צא וראה מה הציבור עושה. איזה ציבור? הציבור שמשתדל להקפיד במצוות, בא במסורת, ויש לו את כל חורים, משפחתו. אז מה אתה רוצה להגיד ש... שרים אחרת? אז לכן אני אומר, צריך מאוד להיזהר בדברים האלה. אם אנחנו יודעים שכך עושים, אין לנו בכלל שאלה בהלכה. ואם אתה רוצה, אני אגיד, מכאן אני לומד לכל העניינים של יום טוב או שבת, שאין שאלה בכלל בכל הקושיות האלה, שאנשים מפחדים להביא מתנה לילד בר מצווה בשבת. שמעת על זה? מתי יהיה הקניונים? תלו עלינו, תקיבל ספר, יפתח אותו, יקרא, מה הבעיה? טוב, אם אף אחד לא יפתח את זה בשבת, אז זה סתם מוקצה, זה לא קשור לקניינים. גם סתם לקחת את זה, מה, אף אחד לא משתמש. אבל אם אתה בא לתת לב, תביא, מתנה, מה קרה? מה, מקשים עלינו, נכון? אני מקשה או... בסדר, לא חשבתי שלרדת מחומרות זה קושי. אני יודע, תגן. טוב, בואו נגיע ישר לנושא הזה של ארבעת המינים. דילגנו על כל ענייני... הסוכה. כן. נלך לפי סדר השולחן ערוך, סימן תפרש ממהי. אומר השולחן ערוך, לולב שנפרדו עליו זה מזה, ולא נדלדלו כעלי החריות, כאשר אפילו לא אגדו. לשים לב, אנחנו תמיד בודקים בלולב. זה לולב, כנראה, עוד פעם, אתם רואים? באתי להגיד פסול למהדרין. אבל למה להגיד דברים כאלה? בואו נהיה יותר חיובים. הוא לא מעודר. ולמה? שלומי שואל, האם מותר לקחת לולב מתוצרת מצרים? לא יודע מה הבעיה. אבל זה ארץ ישראל. לא מבין מה הוא רוצה. טוב, בסדר. אם כבר הוא שואל את זה, אז נאמר גם הערה. כתוב לגבי אתרוגים. האם אפשר לקנות מגוי? כן. סימן תפרש ממתת. כותב השולחן ערוך, אולי זה גם הקדבה לכל ארבעת המינים, כל ארבעה המינים פסולים בגזול ובגנוב, בין לפני יאוש, בין לאחר יאוש. אבל גזול וקנאו בלא סיוע המצווה, כגון גזל לולב ושיפה הוא כשר, דקניה בשינוי מעשה. אומר הוא לא יברך עליו. יש מי שאומר שלא נפסל גזול וגנוב, אלא לגנב ולגזלן עצמו. אבל לאחרים כשר בשאר הימים חוץ מיום הראשון. אומר הרמה, ומשום זה יש להיזהר שלא יקצץ הישראל בעצמו אחד מארבעה מינים שבלולב לצורך לולבו. למה? שקרקע אינה נגזלת, וסתם גויים גוזלי קרקעים, ויבוא בגזלה לידו, אלא יקצצנו עקום ויקנה מהם, ואין חילוק בזה בין בארץ ישראל או חוץ לארץ. שמים לב? אומר לנו הרמה, יש לנו בעיה בדין גזול. לולב, אתרוג, הדס, ערבה, שהם גזולים, אי אפשר להשתמש בהם. אבל אם מישהו גזל ועשה פה שינוי בעלות ושינוי רשות, זאת אומרת שינה את המקום ושינה את הבעלות, אם מישהו קנה ממנו, זה בסדר. לכן יש אפשרות לקנות מגויים. מדוע? יש את מושג, כן? נקרא לזה כלל בדברי חכמים, שאומר סתם קרקע אצל גוי היא גזולה. גוי שיושב על קרקע, כנראה הוא הזיז מישהו משם. ואם זה מטלטלין, גזלה, משנה את המקום, משנה את, את הרשות, שינה את הבעלות, אז זה זז. אומרים, נשכחו הבעלים הראשונים. אבל קרקע אינה נגזלת. מדוע? כי גם אם מישהו הזיזו אותו מהקרקע שלו, הוא אומר, יבוא יום, יהיה שלטון אחר, יהיה שלטון יותר אוהד, אני אחזור לבית שלי. תמיד, אדם אומר כך. אומר לנו הרמה, בחוץ לארץ הוא מדבר. בן אדם רוצה לקנות את רוג מגוי. רוצה לקנות הדס או ערבה מגוי. אל תיכנס, כמו שהרבה עושים, הולכים לפרדסים כדי לקנות. כן, אז אם זה של יהודים, אין בעיה. אבל גוי, סתם קרקע אצל גוי היא גזולה. אם אתה נכנס אליו, לפרדס, וכותף את רוג, מי פה בעצם גזל? אתה. כי הקרקע הזאת לא שייכת לו. ואתה במקום של הקרקע, אין יאוש בעלים בקרקע. קרקע איננה נגזלת. אתה עכשיו לקחת את האתרוג הזה, הוצאת אותו אליך הביתה, אתה לוקח אתרוג, גזול. אבל אם הגוי כותב את האתרוג ומביא אותו לשוק, מוציא אותו החוצה, ואומר, יש לי אתרוגים למחירה, יש פה שינוי רשות ושינוי בעלות, אין בעיה, הכל בסדר. אומר, הרמה זה לא משנה אם זה בחוץ לארץ או בארץ ישראל. בין בארץ ישראל, בין בחוץ לארץ, קרקע של גוי גזולה. ולכן אי אפשר לקחת מהשטח של הגוי. אבל אם הגוי הביא את זה למקום אחר, יש אפשרות. סתם ככה כהערה, הערת שוליים. אמנם זה היה לפני שנתיים, בכל זאת אני אעיר את העניין הזה. אם כך, מי שקונה מגוי ירקות בשמיטה, ממי הוא לקח בעצם? קרקע של מי? אם סתם קרקעות בארץ ישראל, גם בארץ ישראל, הן גזולות. ממי הגויים גזלו את הקרקעות? מיהודי. זאת אומרת, למי שייך את הקרקע? יפה. אז כל מי שקונה בשמיטה ירקות של ערבים, הוא בעצם קונה איסור ספיחין. הוא קונה ירקות שגדלו בקרקע של יהודים. מה הדרך היחידה לקנות ירקות בארץ ישראל בשמיטה? יותר מחירה. כל השאר זה לא נכון, זה שקר. כל מי שלוקח בשמיטה, מה שנקרא, של ערבים, בעצם הוא אוכל ספיחים מקרקע של ישראל. זה ברור העניין הזה? זה ברור? יפה, כן. מה זה? אי אפשר, בירקות. אין, ספיחים. דיברתי על ירקות, לא דיברתי על פירות. כן. קיצור, מי שלא רוצה יותר מחירה, אז צריך להישאר בלי ירקות שנה שלמה. טוב, רק ככה כדי לומר לגבי הנושא הזה של לקנות מגויים, לקנות ממצרים. בסדר, כן.
אם אני את מה?
אבל הוא אומר לך, כל קרקע היא גזולה. מן הסתם הוא הרג מישהו והתיישב על המקום שלו. ממי? ממי? מיהודי? אז זה משהו אחר. זה יותר מחירה. זה מה שאני מדבר. בסדר? אמרת במילים אחרות, יותר מחירה. למה שדיברנו לגבי הקרקעות. ברור? כן. טוב, בואו נתקדם אצלנו. נחזור חזרה לעניין הלולב. סימן תפרש ממאי אומר השולחן ערוך, לולב שנפרדו עליו זה מזה, ולא נדלדלו כעלי החריות, כאשר אפילו לא הגדור. מכל מקום אומר הרמה, מצווה מן המובחר בלולב שאין עליו פרודות לגמרי. לשים לב, אנחנו בדרך כלל מבקשים שהעלים יהיו שלמים. אם אני לוקח את הלולב הזה, תשימו לב, כל עלה הוא מורכב משניים, רואים? יש פתחתי. בסדר? עכשיו, אם נפרדו עליו זה מזה, ולא נדלדלו כעלי אחריות, זאת אומרת, זה לא עומד ככה, אז זה בסדר. אומר הרמה, לכתחילה אבל שכל העלים יהיו סגורים. מה הכוונה נפרדו? נפרדו, ממש. מה אנחנו עושים היום כשרוצים לבדוק לולב? תשים עם המרכז, רואים את השדרה? אני מחפש את העלה המרכזי, במקרה הזה זה זה, ואני בודק שהוא סגור, ואכן הוא סגור, אבל אם רואים קצת פתוח, פסול. מה אומר השולחן ערוך? כשר. ואנחנו ישר, חיים הזורק החוצה. ברור, מה, איפה אנחנו נמצאים? ואני אומר את האמת, גם אם מישהו היה בחוץ לארץ, היה מוצא את לולב כזה שהוא פתוח עד למטה, מחבק, מנשק אותו, לא עד פסח, כי זה נשאר גם סוכות הבא. אתרוג עוד נרכב, אבל... בסדר, ברור העניין? ואנחנו כך בודקים שיהיה סגור עד למעלה, יש כאלה שמהדרים שזה יהיה פתוח ויוכלו לבדוק, ויש כאלה שמהדרים שתהיה קורה. מה זה קורה? החלק החום הזה שזה גדל דרכו. הלולב הוא, יש פה קוירה, תביא, תביא. אתה גדול, תביא. אז נראה, לולב כמחתו. זה לולב. שיהיה לנו כאלה מיניאטורות. בסדר, ברור, אתם רואים, יש כאן, אפשר לראות את זה, קורה. צבע חום כזה, ככה זה גדל. אחר כך זה נפתח. אז יש מי שאומר, עוד יותר טוב, זה דרך בריאתו. דרך גדילתו, ככה הוא גדל, סגור, נשמור עליו שישאר סגור עד סוף החג, הכל טוב. יש מי שאומר, לא, אני רוצה סגירות. Okay. אני רוצה לבדוק שהוא סגור. אם אני בודק שהוא סגור, הכל בסדר. דבר נוסף שצריכים שיהיה, הרי לולב דומה לשדרה, נכון? בסדר? מי רוצה שדרה כזאת? תראו, זה נכון, אם השדרה היא כפופה כלפי מעלה, ככה עמוד השדרה שלנו, נכון? אם הוא גיבנת, בוודאי שזה לא טוב. במקרה הזה מה קורה? הוא נוטה מצדכם שמאלה, נכון? בסדר? אף אחד לא רוצה ללכת ככה. אז זה לא טוב. אנחנו מחפשים ישר ויכול לכפוף כלפי מעלה. זה צורה של שדרה. שרוצה עמוד שדרה טוב, לא בעיות, אל שתיים, כל מיני כאלה, אז שיבדוק שיש לו לולב מהודר. ברור העניין? בסדר? סיימנו עם הלולב? אורך הלולב, מינימום שדרה של ארבעה תפחים. כמה זה ארבעה תפחים? 32, עד כאן, זה הגודל. זאת אומרת, יחלתי גם את הלולב הזה, בואו נראה אם אני רואה שדרה, הנה, מכאן, לקצוץ אותו עד פה, זה כבר לולב קשה. בסדר? למי שנוסע חייל בצבא, או משהו בדומה, לולב קשה. היה מקרה פעם שהראיתי לרב אליהו, זכר צדיק לברכה, לולב, ככה דק, יפה, אבל קיבלתי מחבר הדסים משולשים, מעוצה 70 סנטימטר. מישהו שגידל. ואני אומר לזה, פה,
וואו.
אומר לי הרב, קצץ. למה? כי מצוות ההדסים הם 3 טפחים, והלולב 4 טפחים. אז צריך שההדסים יהיו טפח פחות מהלולב. עשו בדיקה דמה. טוב, ברור? זהו. אז זה לגבי הלולב. טוב, לגבי הנענוע שלו, תשימו לב, זה ההבדל בין שניהם. זה לולב שבדרך כלל אוהבים ספרדים. יש בו קורה, וזה לולב שאוהבים אשכנזים. הוא פתוח. ראיתם את ההבדל? עכשיו, אני אמרתי פעם, וזה חידוד שלי, יכולים לקבל, יכולים לא לקבל, אני אמרתי פעם, שזה ההבדל בין שתי הסיבות שנוטלים לולב. יש מי שאומר, בגמרא מופיע, להוריד תללי ברכה. לכן, לכל ארבעת הכיוונים, מעלה ומטה, אנחנו מנענעים את הלולב. למה? כדי להוריד תללי ברכה. איך מורידים? מכירים את אלה? לא, בעצם הם לא מסתובבים. שתי הידיים. נכון? זה להוריד תללי ברכה. מה הסיבה השנייה בגמרא? גירה בעיני דסטן. למשל, למה הדבר דומה? שניים שהיו מתגוששים, מתאבקים. מי יוצא עם הסייף למעלה? זה שניצח. עברנו את יום הכיפורים, אומר המדרש, היצר הרע רצה לתפוס אותנו בפינה, וברוך השם אנחנו כאן, עברנו את יום הכיפורים, מה עושים עכשיו? עם מי שניצח הולך עם החרב שלו. אז אומרת הגמרא, גירה בעיני דסטן. מה הכוונה? ראיתם איך ספרדים נוטלים לולב? מכוונים ויורים, מכניסים להם, וכל כיוון. אז לכן, אצל ספרדים זה סגור, וגם אם לא יש כאלה קושרים את זה למעלה, כך שיהיה חץ מדויק, ואצל האשכנזים, החסידים בפרט. שתי סיבות, שתיהן לגיטימיות, כל אחד לפי. טוב, זה לגבי לולב. המשך, כן. דבר. לא אמרתי שצריך, אבל שאפשר. כי זהו סדר של ארבעת המינים, זאת אומרת של שדרה. גם השדרה שלך, אם אתה שם לב מההתחלה, היא כמורה, סליחה, כעורה. נכון? כלפי מעלה. גם זה אפשר, אבל לא הצידה. ולא כלפי מטה, גיבנת. זה נראה לך ישר? אה, לא. טוב, הדס. כן. איך?
העלה שלו העליון, העלה אמצעי שיהיה סבור. אם יש פתיחה בצד, עד איפה זה... יש פתיחה למעלה קטנה קטנה.
השולחן ערוך אומר שגם אם עליו נפרדו, רק לא כחריות זה בסדר.
כחריות זה
מדודות. אה, כן. לחלוטין
פתוח.
לכתחילה להדר, הכל סגור, הכל ישר. אבל עוד פעם, מקודם דיברנו על לבזבז יום שלם בבחירת אתרוג, יום וחצי. אני חושב שיש עוד כמה דברים לעשות.
בדרך כלל הסוף שלנו פתוח.
איזה סוף?
יש לה בעלים בעלי אמצעי עליון, תמיד הסוף שלנו.
אז זה לא תמיד, זה באלה שהם לא מהודרים. פה למשל, זה סגור לחלוטין. למה שיהיה פתוח? סגור, סגור, סגור. הוא בסדר. כן. יש כאלה עם כפתור. יש כאלה שהם מעוגלים, כמו איזה מקור של נץ. מה? יש כאלה שאוהבים את זה דווקא לכתחילה, את הכפתור הזה. יש מי שאומר ישר. הנה, פה למשל, הסוף של העלה העליון הוא כזה מקור. יש כאלה הרבה יותר גדול, אבל פה אני לא יודע אם אפשר לראות את זה. בסדר? אתה פוקוס על זה גם. כן. איך? צבע ירוק. אם יש צבע משתנה, זה קשה, אבל זה לא מהודר.
פה חלק היה בצל, חלק בשמש. עשינו את צד אחד.
צהוב, אתם רואים? ופה ירוק. זה נקרא שינוי קצת. אבל עקרונית הלולב הזה הוא כשר. הלולב הזה הוא כשר, ולמעלה יש קורה שהיא ככה קצת התפרקה, אבל הלולב כשר.
אין בעיה.
אני לא שומע.
כן?
זה דרך גדילתו. אנחנו צריכים לקחת דברים דרך גדילתם. לכן, דרך אגב, גם בנטילת הלולב, כל ארבעת המינים הם דרך הגדילה.
אבל אני שם לא פותח לראות עם
לא פותח, תפתח איתו ייפסל, מה?
לא, אני רואה בלולבים שמוכרדים, אז אני יכול להסתכל עם העלייה, אז זה מודבק. וזה אני לא רואה. אני לא יודע.
אני לא מבין. הרי זה גדל מודבק. ככה זה גדל, זה דרך בריאתו. זה לא חזקה, זה מציאות, הוא ככה גדל, הוא סגור. הוא סגור על עצמו, הוא סגור עם הקורה, לא משנה מה, הוא סגור בדרך בריאתו. ככה טבעו. אין בעיה. אם טיפול הקורה, ואנחנו נראה שזה נפרד, אז התחלנו לשאול שאלות. עכשיו יש מי שאומר, מה שאתה רוצה להגיד. זה לא פורח מה שאתה אומר. אומר, אם הקורה פה סוגרת את העלה, אז העלה לא סגור. ולכן אני רוצה בלי קורה, ולראות שזה סגור בלי קורה. וכמובן, כמו שהצגנו את הצד הראשון, זה דרך בריאתו, דרך בריאתו, זה בסדר. כן, זה שרוף, זה קצוות שרופים מה שנקרא. יש, אתה רואה זה טיפה יבש וזה נפתח, שפיץ כזה לצדדים. צריך לבדוק שבאמת זה אחד. דרך אגב אני אומר, תשימו לב, זה מה שאמרו פה מקודם, שיש פה דבק, שקוף. שנה שעברה ראינו בתוך כדי השיעור שהעלים גם היו מודבקים. השנה אנחנו רואים דבר לגיטימי, זאת אומרת, שמים למטה דבק, מדוע? כדי שזה לא ייקח לחוט, לא יספח אליו לחוט, וברגע שיש לחוט, אז הוא נפתח, כמו כל פרח. כמו כל צמח, אתה שם אותו במים, הוא נפתח. קניתם פעם פרחים הביתה? ראיתם את זה? זה נפתח. אז שמים דבק כדי שלא יתפוס לחוט ויהיה סגור. זה לגיטימי. לא לגיטימי כדי שהוא יהיה סגור להטביל אותו בדבק. בשנה שעברה, מבין העלים, ראיתי שזה מוזר. פתחנו והוצאנו חתיכת דבק, הראינו את זה. זאת אומרת, הכל יש בעולם. פקח עין ונשמע אותו. נשים לב מה קונים. כי אם זה למעלה דבוק, זה בעיה. מה זה משנה? ברגע שיש דבק, זה בעיה. אם זה דבק פלסטי, דבק עצים, עשוי ממין במינו, אני יודע. בסדר? כן. איך שומרים לולב? לדעתי, זה סתם פרקטיקה, כן? אם אתה מוציא אותו בזמן נטילת לולב ומחזיר אותו חזרה אחר כך לנרתיק מפלסטיק עם הרוכסן, אפילו הערבות יישארו. למשך שבוע כמעט אפשר לומר. כי אחרת בטוח הערבות גם מתייבשות, כמושות, מוציאים, נוטלים לולב, מחזירים אותו חזרה, סוגרים את הרוכסן עד למעלה, לא צריך שום דבר יותר. כשאנחנו היינו ילדים, היה טקס המגבות, והרטבת המגבות, ועשיתם לי כתמים בבית, אז נגמר כל זה. כל זה נגמר. טוב, לא היה קרמיקה, זה היה יותר קל, בלטות, אבל... זה היה ברור, לא צריך את כל זה. והייתי בצבא, שמתי אותו בבד ונייר כסף, ששעתיים שלוש אתה כבר בד יבש. אז הכל בתוך נייר כסף, בעניינים, ולשמור. לדעתי היום, הנרתיקים שכתוב עליהם הולקחתם לכם וזה, אתם יודעים, זה יוצא מהמחשבים בסין הכל. בסדר, זה בסדר גמור. טוב, הדס, אנחנו בהדסים. אומר השולחן ערוך, הדס שנקטם ראשו כשר. ואם אנחנו היינו רואים איזה הדס שעלה אחד למעלה לא נמצא, כבר שמים הצידה, נכון? לשים לב לשולחן ערוך. נשרו רוב עליו, אם נשתיירו שלושה עלים בקן אחד כשר. זאת אומרת, מדובר כאן שאני צריך שיהיה ענף עץ אבות. של מי זה? אפשר לפתוח? אפשר לפתוח? בסדר. אנחנו צריכים שיהיה ענף עץ אבות. קודם כל, פה לא נקטם ראשו. יש לו במרכז עלים, הוא נגמר בעלים, לא אלה הגדולים שאתם רואים, בפנים יש עוד קטנטנים. רק אני מבקש דבר אחד. אני פעם ראיתי מישהו שבודק הדסים, ככה. אין שלושה. הוא בודק אם זה משולש, כן. מה? אתם מכירים את המוסכניקים בצבא? יש ברגים מיותרים. פרק מנוע, נשאר לך. בסדר? זה סתם גזל. אבל זה גזל נטו. כי מתחילים לבדוק פה ככה כלפי מטה. זה מיד אחרי יום כיפור, צריך להיזהר. כל השנה, אבל אפשר לא לפתוח בזה. ולכן, אני אומר לבדוק, להסתכל בעין. לא לקופף כלפי מטה לראות אם זה... מה העמידות של העלה בתנאי שטח ושדה. בסדר? זהו, זה חשוב מאוד, כי הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. רואים שמישהו מפיל את זה כבר לא משולש. בטח שזה משולש. למה זה לא משולש?
מוריד אותו.
שכמוך כפשוט הדרך, כן? בסדר. בכל מקרה אנחנו צריכים שיהיה ענף עץ אבות, זאת אומרת יש לנו שלושה עלים בכל שורה ושורה. פה למשל, זה אפשר להגיד שזה שורה, אבל זה לא שורה שלמה. עד אחד יש כאן משולשים. עד פה. עד כאן יש לי משולש. כמה אני צריך הדס, מה אורכו של ההדס צריך להיות? שלושה טפחים. מה אמרנו שלושה טפחים כמה זה? 24 סנטימטר. פה יש 21 וחצי. בסדר? כל אחד שימדוד בבית כמה היד שלו, וכל מקום שהוא הולך זה הישרדות. הוא יודע למדוד בסנטימטרים כל דבר, הוא רוצה לקנות מדפים, הוא רוצה כל מה שהוא עושה, יש לו מידה ביד. אז פה יש 21 וחצי. כמה אמרנו שצריך שיהיה? 24. מה אומר השולחן ערוך? איפה זה? טוב, אנחנו צריכים שיהיו לפחות, כן, הנה, סעיף ה', תפרש מבב, סעיף ה', למצווה בעינן כל שיעור אורך ההדס שיהיה עבות, ולעיכובה ברובו, שמים לב? אם אדם רוצה למצווה לכתחילה, שיהיה כולו משולש, אבל לעיכובה מספיק רוב, כמה זה רוב? אם זה 24, כמה זה רוב? 13. ואם אני רוצה רוב הניכר ממש, לא רוב הנמדד, אלא רוב הניכר, אז זה שני שליש. כמה זה יוצא? 16. בסדר? פה יש לנו 21 וחצי, 22. מה כתוב על זה? משולשים ברובם כשיעור חזוניש. אנחנו הגענו למשולשים כשיעור... הרב חיים נאי, 24 סנטימטר. חזוני, זה צריך להיות 30 סנטימטר. אז ברובם זה נכון. יש פה 20 סנטימטר, שני שליש של ה-21 ומשהו. כן? שני שליש לפי חזוני, שזה הכוונה פה. שמים לב? אבל אנחנו, מה אנחנו יודעים? שמבחינת רב חיים נאי, וזה המידות שאנחנו עושים אותם, כן? יש פה ממש רוב. 21 וחצי מתוך 24, זה ממש רוב, אומר השולחן ערוך, אפשר לברך על זה, לא לעיכוב. לכתחילה מעדיפים שיהיה 24 משולש. איך? בוודאי. בוודאי שרצף חשוב. אם יש דלוק של אחד, לא פסל, לא פסל, זה הרוב. הנה כאן למשל, עד פה הוא משולש. אותו דבר. אותו דבר, זה כולם 20. עכשיו אני כבר הולך הפוך, מודד ורואה שזה משולש. כאן יש לנו משולש יותר. הנה, עד כאן. המקום האחרון שמשולש הוא כאן. אנחנו נמצאים ב-30. אנחנו לא צריכים 30, צריכים 24. אז אם אני לוקח מלמעלה עד כאן, עד פה היה משולש, הכל מצוין. הדס לכתחילה, לפי השולחן ערוך, מידות ירושלמיות, הכל טוב. אלא שיש כאן שאלה נוספת בהדס הזה. אם אני רוצה שההדס יהיה מהודר, אני צריך שההדס יחפה, עלה את שורשו של קודמו. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שהעלה פה, הוא עולה מעל השורש של הקודם, נכון? הוא מכסה חלק. כאן יש לנו שאלה. אתם רואים? זה לא מכסה. פה. לא מכסה. אז זה פחות מהודר. אבל גם זה מכסה 19. בכל מקרה, לשולחן ערוך זה בסדר. שיהיה חופה את עצו. ופה הוא לא חופה, אלא יש לנו פה שורה אחת שכנראה העלה צמח קצת והענף יותר. ברור? זה הדס. 24 סנטימטר משולש לכל האורך, שעלים חופים אחד את השני. זהו. זה הדס מהודר לכתחילה. אף פעם לא. אף פעם לא. אף פעם. מי אומר? מי אומר? משנה ברורה? מה למשנה ברורה ולחזוני, שהוא היה חרב. אתה יודע מה מספרים? אתה יודע מה מספרים? הנכדה של החפץ חיים נפטרה לפני כמה שנים קצרות, הייתה גרה בבני ברק. הייתה את הכתבה בעיתון משפחה לפני זה 10 שנים. אישה פשוטה, נכדה של החפץ חיים. אז בין היתר היא ראתה, ראו שיש לה בויטרינה, ככה כל מיני גביעים וכו'. אז אמרו לה, מה זה? אמרו, זה הגביע של הסבא שלי. גביע קידוש של החפץ חיים. אמרו לה, ואת משתמשת בו? היא אמרה, לא, אין לו שיעור חזוניש. בסדר? מה לעשות? היא גרה בבני ברק. אנחנו לא בקטע הזה. לא מתאים לנו. רב חיים נאי, עליו סמכו, מה גם שיש לנו סנטימנטים אליו יותר מכל אחד אחר, כי הוא גר בשכונת הבוחרים. בסדר? כולם סמכו עליו. כל החכם אפרים כהן, שהוא התלמידו של הבן איש חי. כולם אמרו, תלכו, הרב חזן, כולם אמרו, רב חיים נאי. עליו שהיה אשכנזי, גם ספרדים סמכו עליו. כולם סמכו על השיעורים שלו. זה המסורת בירושלים. נפטר לא לפני 4 שנים. 30 ומשהו, 5 שנים, 40 שנה, כן. זה נקרא, מספר העלים בכל הדס או מספר ההדסים? לא, זה 3 הדסים מפפנים. אנחנו צריכים, אמרנו, ענף עץ אבות, ענף עץ אבות. למדו חכמים 3. סתם ככה, כי הרד ביניים אני אגיד, תשים לב, הדבר הכי יקר צריך ככה תחי הרבה. למה לא עשו לנו ערבות 3 והדסים 2? לא משנה, אבל זה חשבון פנימי שלנו, כן. עלים נופלים, התייבש, הדס, ערבה, לא משנה מה, מחליפים. לא. אבל תחזיק חזק. בסדר? לא ליפול עלי קטן. בכל מקרה, אני ממליץ, זה אין פה הלכות, מה זה, זה סתם המלצת המערכת, איך שומרים אז מניסיוני אני אומר, זה הדבר הטוב ביותר. בסדר, ניסיתי את זה שנתיים, שלוש, כל הפעמים שהיו לולבים. אז בשנתיים האלה שיש לי לולבים, נראה לי שזה הטוב ביותר. עוד רגע. טוב, נתקדם טיפה. אנחנו בערבה. אין פה ערבה, אנחנו רק נאמר דבר אחד. ערבה אומר השולחן ערוך, ערבה נחל אמור בתורה, ומין ידוע, סימן תפרש ממזיין, הנקרא כן, עלה שלו משוך כנחל, ופיו חלק וקנה שלו אדום, ואפילו בעודו ירוק אשר, ורוב מין זה גדל על הנחלים, לכך נקראו ערבי נחל, ואפילו הוא גדל במדבר או בערים כאשר. יש מין אחר דומה לערבה, אלא שיש לו עגול, וזה נקרא צפצפה, צפצפה פסולה. לכן לשים לב, הטוב ביותר זה ענף ירוק, ענף אדום, גם ירוק טוב, אבל לראות שבאמת הוא משוך כנחל, יש לו באמת את הסימנים האלה, וגם בו אנחנו אומרים, הערבה שיבשה או שנשרו רוב עליה או שנקטם ראשה פסולה, אבל כמושה או שנשרו מקצת עליה כשרה. זה, והרמב"ם מכשיר בנקטם ראשה. לכן תמיד אנחנו אוהבים שהחלק העליון של הערבה הוא שלם, והטוב ביותר, מה שכולם צועקים ברחוב, מה צועקים? ערבה לבלוב. מה זה לבלוב? מלבלבת. יש למעלה עלים דקים מלבלבים, וכמובן זה הדבר הכי פחות עמיד. אם הם עלים כאלה דקים מלבלבים, זה לוקח שעה, שעתיים, אם לא שמרנו אותם כמו שצריך, שהם הלחוף כאגמון ראש. אתה אגמון, מי זה אגמון? גדל באגם, הערבה. אז אדם, ברגע שהוא קצת ככה, קראנו את זה בהפטרה אתמול, נכון? זה יוצא מבחריו. כן, אז הדס, הערבה, ברגע שאתה טיפה משאיר אותה בלי מים, היא יורדת, קרה לנו אפילו בבית, מישהו, אחד הילדים, הביא ענף גדול, מלא ערבות, שיר את זה בסלון שעתיים, פתאום אתה רואה הכל כמוש, אמר להם, תקטפו את כל הערבות האלה. כתפו איזה 30 ערבות, שימו בגיגית מים. 10 דקות, הכל כמו חדש. בסדר? כי זה גדל עם הרבה מים, צריך לשמור עליו טוב טוב. לכן אמרתי, הדרך הטובה ביותר בערבות, בפרט בתוך שקית, ניילון עם הרוחסן, זה הדבר הטוב ביותר, כמו ששמרו את ההדסים האלה, ויכול להיות אפילו שהם נקטפו לפני חודשיים. יכולים לשמר כך. אנחנו עד פסח שמרנו כדי לברך בסמים בהבדלה, הדסים משולשים, שמרנו כמה שקיות, כל פעם פתחנו שקית, נחזיק לעוד שבועיים, ובזה נסגר העניין. בסדר? לכן אני אומר, השקיות האלה מחזיקות במקרר כמובן. כן. הצורה של, אין לנו פה ערבה, הצורה של הערבה היא ארוכה, נמשכת, כמו שנחל הוא נמשך וזורם, גם זה משוך, לא מעוגל, לא רחב, בסדר? זהו, זה לגבי הערבה, הנושא האחרון, והוא לא משונן מדי. אין לנו פה, לא? מה אני אגיד? תיקח הרבות שיש היום, אני חבל, אני רציתי להדגים, אבל... כל אחד מהדסים והערבות, שלושה טפחים. חוץ מהלולב שצריך להיות ארבעה. טוב, אתרוג, סימן תפרש ממחת. שלא לכם אתרוג תרמח. בסדר? אתרוג יותר טוב. אתרוג היבש פסול בשיעור היבשות כשאינו מוציא שום לך, ויבדוק על ידי שיעביר בו מחט ובו חוט, ואם יש בו לך ייראה בחוץ. שמים לב איך בודקים אתרוג? שימו לב מה קרה פה לשולחן ערוך. איך אני בודק אם האתרוג הוא טוב או לא? אני מעביר מחט עם חוט. זאת אומרת, אם יש בו מחט עם חוט, העברתי, זה אתרוג? קשר. בסדר, מה אנחנו מחמירים היום? שולחן ערוך. השולחן ערוך. אתרוג שניקב נקם מפולש כלשהו פסול, ושאינו מפולש אם היה קיסר פסול, ואם חסר כלשהו פסול. ויש אומרים שגם בנקם מפולש, והנה חסרון משהו, ושאינו מפולש בחסרון קיסר. זאת אומרת, הוא מדבר על נקם מפולש, אם לקחתי את המחת עם החוט, העברתי מצד לצד, סיפור אחר, אבל אם הכנסתי והוצאתי, זה בסדר. ואם חסר קיסר, זה מטבע, חסר, אז זה פסול. ואם פחות מקיסר, זה קשר. ומה אנחנו עושים היום? לא רוצים שיהיה חסר כאילו זה, אפילו אם מישהו יבוא וייתן לנו את הקוץ הזה. אתם רואים כאן? ההבדל, שים לב להבדל עקרוני, בין העלה שנמצא למעלה, העלה שנמצא למעלה זה שפשוף של עלה את ההדס, את האתרוג. ברגע ששפשף אותו זה יוצר גלד על גבי האור, זה לא בעיה, זה רק חדר. אבל העניין של קוץ, פה חתך אותו קוץ, רואים שממש הוא חתוך? בסדר? כאן, במקום הזה, ממש, יש חריץ, ואחר כך הוא הגליד, זה חסר. ברור? כאילו לקחו כאן איזה משהו וחתכו את כל האור והוא חסר. אז, ברגע שזה עלה, זה קשר, ברגע שזה קוץ, זה חסר וזה פסול. בכל מקרה מה שאנחנו רוצים באתרוג, תשימו לב פה, הוא סימטרי. מה? סימטרי? אף שלו באמצע? אתם רואים מה קורה פה, יש פה תוספת של חמישית. לא סימטרי. קשר, לא מעודר. רואה מה אני מתכוון? תסתכל, פה זה צער, פה יש תוספת. האף שלו לא באמצע. אין לו מרכזים. אין סימטריה. קשר, בטח שקשר. גם אנחנו לא סימטריים. אתם יודעים את זה? שתי אצבעות אותו דבר? מי שכן, יש לו בעיה. אבל, כללית, אני אומר דבר כזה, בחלק העליון שנקרא החותם אנחנו מחמירים, כל דבר שחור פוסל. בחלק התחתון, רק אם זה ממש שחור. אם יש לו פיתם מצוין, אם אין לו פיתם, יותר טוב. למה? כי מה שאין לא נשבר. פה למשל, דרך גידולו, אין לו פיתם. זאת אומרת, נאמר ככה, פיתם בעצם זה הפרח. האתרוג הוא עץ חלש. כיוון שהוא חלש, הפיתם נופל. אבל אם הוא נופל דרך גידולו בתחילה, הכל בסדר, רואים את זה. אבל אם הוא נשבר לאחר מכן, אנחנו בבעיה. כי זה כבר אתרוג חסר. זה לא משנה, נשבר. רואים שזה שבור לא בדרך הגידול מלכתחילה, אלא בסוף עונת הגידול. כמובן אם זה נפל לרצפה. ואם אין לו עוקץ, זה העוקץ, ברור שהוא פסול. מדוע? כי זה דרך גידולו. איך נוטלים אתרוג דרך גידולו? איך הוא גדל האתרוג על העץ? ככה. למה אנחנו רואים אותו על העץ כך? כי הוא כבד. כל פרי הוא כזה. כל פרי גדל, הפרח כלפי מעלה. המשקל שלו מפיל אותו. לכן כדי ליטול אתרוג, ארבעת המינים, כולם צריכים להיות דרך גדילתם. אי אפשר ליטול ארבעת המינים ככה. בסדר? למה? הלולב לא כדרך גדילתו. אני צריך כדרך גדילתו עם השדרה כלפיי, וגם האתרוג. אותו דבר. ברור? דרך גדילה. אותו דבר הדסים. צריך לשים אותם דרך גדילתם. והערבות שאין לנו גם דרך גדילתם. איך שומרים ערבות שבוע? אמרנו, שבוע לא בטוח שאפשר, שישה ימים אולי כן, בתוך עסקית ניילון עם הרוחסן, להוציא רק בזמן נטילת לולב, לבדוק את ארבעת המינים כל בוקר, אני לא חושב שצריך, רק להסתכל שזה לא יבש. האם אותה יקוד לתוך זה ראינו כבר? בסדר, בעזרת השם, דרך הנטילה, ביד ימין את הרוב, על אף שהאתרוג הוא החשוב, הרוב קובע. יד ימין הרוב, ואחר כך רק האתרוג ביד שמאל, מברכים או כשהוא מונח או כלפי מעלה. בסדר? הפוך ממה שצריך. ואז כל מצוות מברך עליהם, עובר לעשייתם, וכך נוטלים את הלולב. ארבעת מינים. יש מי שנוהג לאגוד את הלולב, כמו שמופיע בשיר, כן? של סוכה ולולב. השדרה במרכז, הדס אחד מצד ימין, הדס אחד מצד שמאל, והדס אחד למעלה. ביניהם שמים את הערבות. הדס, ערבה, הדס, ערבה, הדס. ככה נוהגים הספרדים עם שלושה חבקים. אצל אשכנזים שמים בקוי שקלח. מצד ימין את ההדסים, מצד שמאל את הערבות. אבל גם לקשור, לא לחשוב שזה שהכנסנו את זה לקוי שקלח. מי שלא יודע מה זה קוי שקלח שלא יעשה זה. בסדר? ברור, ולקשור אותם גם בשלושה מקומות, וכמו שאמרנו, סדר הנענועים, זה תלוי בגישה מה אנחנו רוצים לעשות? השעה 10:30, סגרנו, בשיעור הבא, כל טוב, חג שמח.